לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
תל יום שני ט' בטבת תשע"ט באולפן בני טוקר. משה זר יגיב ביומננו על הצעת החוק שהתקבלה אתמול שבוועדת השרים שתכשיר בתוך חודשיים 66 מאחזים בתוכם חוות גלעד ורמת גלעד, ומקווה שעכשיו הבנייה תעשה בצורה גלויה, לא מתחת לשולחן יותר. עורך הדין אושר טקאץ' מצעירי חיפה, מהליכוד, צעירי הליכוד בחיפה, בבקשה מראשת העיר החדשה של חיפה להסיר יצירה פוגנית מתערוכת 1948 במוזיאון חיפה, תערוכה שלכאורה משווה בין חייל, אולי חייל צה"ל, לבין חייל נאצי. בתל קורמן, היא תהיה ביומננו, הם דורשים משפחת קורמן, הדיאל נרצח לפני 9 חודשים בעיר העתיקה בירושלים, הם דורשים להרוס את ביתו של המחבל. מדוע הבית עד עכשיו לא נהרס? המערכת המשפטית טוענת, המחבל לא היה בשפיות, לא היה בקו השפיות. וגם תמר נזרי על החזרה לאמונה בשבת האחרונה, איך היה שם על התוכניות, סוף סוף הם כבר הגיעו לעמיחי, אבל מבחינתם מדובר בסוג של תחיית המתים. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה הרבע. הצעת חוק מרקם חיים בהתיישבות שיזם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' בתמיכת שר החינוך נפתלי בנט אושרה אתמול בוועדת השרים לחקיקה. מדובר בהסדרה בתוך שנתיים של 66 מאחזים ברחבי יהודה ושמון, ביניהם חוות גלעד ורמת גלעד. אנחנו משוחחים עכשיו עם משה זר. שלום לך.
שלום וברכה.
אז אתה מרוצה מהצעת החוק הזאת שתכשיר את רמת גלעד וחוות גלעד בתוך שנתיים, יותר נכון תסדיר את המקום?
בוודאי, בוודאי ובוודאי. זה הצעת חוק נהדרת, ואיך אומרים, זה כדרכו בקודש, זה מציק לנו, זה לוקח עוד שנתיים וכולי, זה היה צריך להיות כבר לפני 20 שנה, אבל לא משנה. יישר כוח למציעים, ואני רוצה רק להוסיף דבר אחד בבקשה.
כן.
על מה, המחלוקת פה? המחלוקת פה על קרקע פלסטינית. בא פלסטיני וטוען זה קרקע שלו, או אפילו יותר מזה. חמור מזה. בא יהודי מאיזשהו אגודה, הוא מייצג פלסטיני, בלי להביא את השם שלו, בלי להביא שום מסמך, בא וטוען בבית המשפט העליון, זה קרקע של פלסטיני, מבלי שבודקים עד תום את כל המסמכים שהוא היה חייב להביא. במקביל לזה, אם אני בא וטוען קרקע מסוימת שזה שלי, לא, אני צריך להביא להם את כל המסמכים כולם, ולא רק זה, אלא מקפידים עליי להביא מסמכים שאין לי, ויש מספר מסמכים שאני לא, עולם לא יוכל להשיג אותם, ואם לא אביא להם את כל המסמכים, 100 על 100, לא יקבלו את הטענה שלי. אז אני בא ואומר כך, הבנתי, על יהודים מקפידים מצוין, בדיוק צריך להקפיד גם על ערבים. לא ייתכן שבא ערבי שגר ביהודה ושומרון, או בגדה המערבית, יודע, לא אכפת לי להגיד את זה כך, בא וטוען שזה קרקע שלו, או אפילו טוענים בשמו, בלי שאומרים את שמו, זה קרקע של פלסטיני, ואת זה מקבלים, הרי שומו שמיים, איך אפשר לקבל טענה כזאת? זו טענה לא משפטית, לא מוסרית, לא אנושית, לא הומנית. מישהו יש לו נכס, הוא חייב שיהיה לו את כל המסמכים בכדי להוכיח את בעלותו על הנכס. עכשיו, אם היו מקפידים על זה, גם המנהל האזרחי, גם בוועדה לרישום ראשון, וכל הוועדות כולם, אם יהיו מקפידים במשהו שבא מישהו לטעון על בעלות של נכס, שיביא איתו את כל המסמכים עד תום, ואם לא יעשה כך, אומרים לו, שמע אדוני, לך עם הטענות שלך הביתה, לא נקבל את הטענות שלך, כי הן לא ממוסמכות. עכשיו, אם מלכתחילה, היום מקבלים את מה שאני אומר, שזה נכון, זה נכון מבחינה משפטית, לא רק מבחינה לאומית, זה נכון מבחינה משפטית, החוק הזה היה מיותר, אבל אני לא נגד החוק הזה, אני בעד החוק הזה בשתי ידיים ואפילו יותר, מכיוון שאם יצליחו להעביר את החוק הזה בכנסת, תיפתח דרך נכונה, מוסרית, צודקת, לאומית, לקבל קרקעות שקנינו, או שהם אדמות מדינה, או כל סיבה אחרת, כקרקעות פרטיות שלנו, שעל זה אפשר לתת אישורי בנייה. אז שוב, בסיכום קטן, אני בעד החוק הזה לחלוטין, תודה רבה למי שהציע ומי שהחליט לקבל אותו. אבל ההערה שלי היא הערה נכונה לגבי קרקעות שקנינו, ושמים לנו מקלות בגלגלים בכדי לעצור את הרישום שלהם. ואם היינו מקבלים רישום שלהם, היינו ממשיכים ליישב את ארץ ישראל, ארץ אבותינו, שזאת מסעת חיינו.
טוב, נקווה שלפחות תהיה אחרי ההסדרה הזאת, מה זה אומר על חוות גלעד ועל רמת גלעד, זה אומר שהם יוכלו להתפתח, להיבנות?
בוודאי, יש תוכניות, אפשר לעשות מזה יישובים גדולים, יישובים רצוינים, בהיתר וברשות, לא מתחת לשולחן ולא כאילו, ממש כך צריך לעשות.
וזה נותן לך סיפוק לחשוב שרמת גלעד וחוות גלעד יהפכו ליישובים מסודרים, מוסדרים?
בוודאי זה נותן לי חלק מן הסיפוק, מכיוון שאמרתי, כשגלעד בננו מוכרנו נרצח, השם יקום דמו, גלעד זה הרשי שוטיות, צריך להקים 6 יישובים לזכרו. יש בינתיים 2, יש עוד 4, שלא יפרו לנו, ניתן קרקעות, ניתן תקציבים, ניתן מתיישבים, רק שיגידו כן, בלבד, ואנחנו נמשיך בזה. אז חלק מהסיפוק שלי כבר יש לנו.
טוב, משה, אנחנו נודה לך על הדברים. משה זר, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
והנה אנחנו שוב חוזרים לעיר חיפה, אחרי הדיווחים על כך שראש העיר, עינת קליש רותם, החליטה לבטל את המינוי של רג'ה זעטרה לסגן ראש העיר, אבל עכשיו יש עוד סערה שם במוזיאון העיר, מוזיאון חיפה, מוצגת יצירה שמשווה לכאורה בין חייל צהל לבין הנאצים. אנחנו משוחחים עכשיו עם עורך הדין אושר טקאץ' מצעירי הליכוד בחיפה, שלום לך.
שלום.
אז אני מבין שמדובר ביצירה שהצליחה לזעזע אותך.
כן, יצירה מזעזע. שבה משווים בין חיילי צה"ל לבין חיילי הצבא הנאצי. יש את אותה תמונה מפורסמת של חייל נאצי שיורה באימא שאוחזת ילד, ובא אומן על אותה תמונה, עושה יצירה שבעצם מדברת על חייל צה"ל שיורה באימא, אבל האימא הפעם היא ערבייה, מאלה שהיו פה בתקופת 1948, האמא אוחזת בילד, בדיוק אותה יצירה.
אני מבין שגם מדובר ביצירה, בתערוכה שזה שמה, 1948.
נכון, תערוכה 1948, המטרה שלה היא לחזק את הנרטיב השקרי הפלסטיני, כאילו שהייתה פה נקבה, כאילו שהייתה נקבה בעיר חיפה. בעיר חיפה לא הייתה נקבה, הייתה קריאה של המנהיגים של העיר, של ראש העיר דאז, להרוויח חיפה להישאר, אבל הם נשמעו לוואקף שלהם ולחיילי קאוג'י, שפשוט לקחו אותם על מסעיות ועל ספינות מכאן ללבנון.
אז מה עשיתם עם העניין הזה?
תראה, פנינו במכתב קודם כל לראש העיר החדשה, עינת קליש. אנחנו מקווים שהיא תראה את החומרה של היצירה הזאת ותפעל. היצירה הזאת לא רק פוגעת בחיילי צה"ל, אלא גם בזכר השואה ובנספים ובמשפחות ניצולי השואה. פנינו אליה ואנחנו מקווים לתשובה חיובית, לפעול להסרת היצירה מהתערוכה. סך הכל זה מוזיאון עירוני שמתוקצב במלוא על ידי עיריית חיפה, ואין שום סיבה שיצירה כזאת תהיה בתצוגה של מוזיאון כזה.
וזה חדש המוזיאון הזה מציג דברים כאלה?
המוזיאון קיים שנים, אבל התערוכה הזאת היא תערוכה חדשה שעלתה בתחילת דצמבר, תחילת החודש. תערוכה פרובוקטיבית שהמטרה שלה לחזק את הנרטיב הפלסטיני ולהחליש את הזכות הישראלית-יהודית על המדינה הזאת ועל הארץ הזאת. דרך אגב, אנחנו קיבלנו כבר סימנים ראשונים מכיוון ראשת העיר, שהיא מתכוונת לקרוא למנהל המוזיאון ולהורות לו להסיר את היצירה.
אוקיי, נמתין ונראה מה קורה עם העניין הזה. אני נודה לך בשלב הזה, עורך הדין אושר טקאץ' מצעירי הליכוד בחיפה. תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
תודה. מדברים על הרס בתי המחבלים, שהוא הרס לעתים מגוחך, כמו שקרה כעת עם המחבל מברקן. ואנחנו רוצים עכשיו לספר על עוד בית של מחבל שלא נהרס מטיעונים משונים. עדיאל קולמן, אב לארבעה מכוכב השחר שנרצח לפני 9 חודשים בפיגוע דקירה סמוך לשער עריות בירושלים, ועד היום בית המחבל לא נהרס בטענה כי המחבל לוקה בנפשו. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם גיסתו של עדיאל, העיתונאית במקור ראשון בתאל קולמן. שלום לך.
אהלן.
אז המקרה שלכם כבר זה פיגוע לפני 9 חודשים, ועד היום הבית לא נהרס, ואני מבין שבאמת זאת הטענה שהמחבל הוא לוקה בנפשו, ביצע את הפיגוע.
נכון, באמת ההחלטה הזאת היא תקדימית, ועלולה להיות גם מסוכנת, כי עד כה לא היה הרס, אי הרס של בית מחבל שנבע מטיעון כזה. זהו, אנחנו בעיקר ניסינו לטפל בכלים שקשורים דרך צה"ל ודרך היועץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים, ועד כה לא נחלנו הצלחה. זה יכול להיות שאנחנו עומדים לפני צעד חדש ובאמת פנייה לבג"ץ, המשפחה עוד צריכה לשקול את הדבר הזה, אבל מסתמן שזה יכול להיות הצעד הבא.
ההחלטה היא של מי בעצם? מי אומר את ההחלטה הזאת ש... המחבל לוקה בנפשו ולכן אי אפשר להרוס את הבית?
ההחלטה בסוף היא של יועמ"ש יוש של צה"ל, ונראה לי בסוף פשוט של הפצ"ר. אני יודעת שיועמ"ש מנדלבליט היה גם מכיר את הסיפור, הוא בחר לא להפוך את ההחלטה. אז כרגע זה עדיין מונח על שולחן הפצ"ר. אנחנו כן יודעים שהייתה בחינה מחודשת של התיק שלנו, אבל כרגע עוד לא, אנחנו לא חושבים שישתנה שם משהו בקרוב, אם אנחנו לא יכולות ששוב, הדרך לדרך בג"ץ.
זאת אומרת, לגבי העניין שמדובר בפיגוע על רקע לאומני, בזה אתם הצלחתם, לא רק בעניין של הרס הבית, זה תקוע.
כן, אז כבר, כן, אני חושבת שלכולם ברור שזה פיגוע לאומני, ובגלל שאנחנו באמת מנהלים מאבק מאוד עיקש, אז שבוע שעבר קיבלנו תשובה ממשרד המשפטים, שנאמר בה שבגלל שהוא לוקה בנפשו, אי אפשר כאילו להוכיח שהפיגוע הלאומני, ואנחנו מאוד כעסנו על האמירה הזאת, ובאמת משרד המשפטים הוציא עברה, והתנצלו על האמירה הזאת, גם משרד המשפטים וגם היועמ"ש. כשלי ברור שזה מצב של, אתה יודע, חשפנו את ערוותם, כי מצד אחד... אי אפשר להגיד שזה לא פיגוע לאומני, ומצד שני אנחנו רואים שלמרות שהמשפחה מעללת ומקבלת קצבת שהידים ועומדת מאחורי המעשים ומוציאה ספר שירים שם המחבל וכותבת בקריחה שהם מקווים שהוא יהיה מגדלור לאחרים, בכל זאת עדיין לא הורסים את הבית, ועדיין מקבלים את טענת המשפחה, ופה צריך להגיד, אנחנו, אין לנו גישה לחומרים שעל פיהם נקבע שהוא לוקה בנפשו, את חוות הדעת הפסיכיאטרית היא מהרשות הפלסטינית, אני אפילו לא יודעת בדיוק מי.
וגם חוסן?
גישה, הוא חוסל באירוע עצמו, כן? אז אין לנו גם באמת גישה ובאמת דרך לראות מה באמת מצבו הנפשי, כי אנחנו יודעים שכדי שמישהו יתחמק מעונש, הרף צריך להיות מאוד גבוה. כלומר, אפשר לשאול שאלה, מה, לא כל רוצח או לא כל אנס באיזשהו אופן הוא לא נורמלי ויש שם משהו לא בסדר בנפש? אז אין לנו תשובות על הדברים האלה.
אבל המשפחה של המחבל, את אומרת שהם מקבלים מזכורת מהרשות?
כן, הם מאוד גאים בבן שלהם, ומאוד, הם כאמור, מוצאים ספר שירים ומדברים על הנפש העדינה שלו, כשהוא כותב על מילים כמו שהוא רוצה לראות את לבבות הכופרים נשרפים, וזה שהוא רוצה לתאר את אל-אקצה, כלומר, הם משתמשים במילים שלו, שנותנות הרבה משמעות לרצח הזה, כאילו אפשר לדמיין בזה מסע רצח מתוכנן, לא אקראי, לא של בן אדם שלא עוקב בנפשו, של בן אדם שמקבל אישור כניסה לישראל כדי לחפש עבודה, ובירושלים דוקר דווקא יהודי. קשה לי לראות איך זה מישהו שלא שולט במעשים שלו, הוא לא מבין מה הוא עושה, אחרי שהוא כותב כל כך הרבה מילים על ציור ירושלים.
את אומרת שזה היה מסע מתוכנן גם בגלל המילים של השירים שהוא פרסם?
כן, לא מדובר על נער בן 17, נער בן 16, שגם הוא כמובן צריך לקחת אחריות על המעשים. מדובר על בן אדם עם משפחה, בן אדם שתפקד, בן אדם שקיבל אישור להיכנס לישראל לחפש עבודה, בן אדם שכותב כל כך הרבה שירים, ולא קרואים, כן? יש לנו גישה לשירים שהוא כתב, בן אדם שיש לו שפה אידיאולוגית מאוד, שפה סדורה, הוא יודע לבטא את הרעיונות שלו.
שבשירים הוא בעצם כותב נגד, נגד מדינת ישראל.
הוא כותב על הג'יהאד, הוא כותב על דם הריח שינעם, הוא כותב על זה שצריך לטהר את אל-אקצה, כאילו שפה דתית, איסלאמית, קיצונית, עם רצון להרוג, לרצוח יהודים, פשוט מאוד, אין איזה מילים אחרות.
ולגבי עדיאל עצמו, מאב לארבעה, הילדים, האישה, מה את יכולה לספר לנו, אם אפשר או שאי אפשר, מה קורה איתם היום?
תודה, זו תמיד שאלה שכל מי ששואל אותי, אני פשוט אשחרר איזה הנחה כזאת, כי מה אני יכולה להגיד? תודה, הם מנסים לסעות את החיים שלהם, כל יום זה...
הם עדיין חיים בכוכב השחר?
כן, לא, הם גם הולכים להישאר שם, זה המקום שלהם. אבל זה עדיין ממש ברמה שכל יום לעבור מחדש את היום הזה. זה מה שזה כרגע.
ועכשיו על רקע הפיגועים ביהודה ושומרון, זה עושה בטח מחזק את התחושות?
תראה, צריך, אני אדבר בשמי, אני לא אוהבת את הכישורים בין המוות לדברים שצריך לעשות. יש דברים שצריך לעשות בלי קשר לזה שמתו עוד אנשים. הריסת בית המחבל של לובורסקי ושל מה שקרה של הלילה בברקן לא קשורה לאירועים האחרונים. לצערנו קושרים בין הדברים. אבל גם כמה שבנט או ביבי אוהבים לדבר על 48 שעות, צריך להגיד, יש אנשים שעבדו מאחורי הקלעים הרבה זמן כדי שהדבר הזה יתאפשר, עברו את כל המשוכות של בגץ כחצי שנה. ביום רביעי בלילה פקעו 10 הימים שבגץ נתן למשפחה להתארגן, והארץ היה בשבת. אז לא צריך, אני מצד אחד שמחה שהנושא הזה עולה לסדר היום הציבורי, אבל צריך גם לדעת שיש אנשים שעבדו מאוד קשה מאחורי הקלעים כדי שהדברים האלה יתאפשרו. אני רוצה לחזק את שרי הממשלה וחברי הבית יהודי, ובצערי זה לא משהו שאמור להישאר רק בימין וכרגע נמצא שם. להמשיך פשוט לענות לטרור, ולא בגלל שעוד דם יהודי נשפך, יש דברים שצריך לעשות, וזה לא קשור לזה שתינוק כרגע נרצח. זאת אמירה שבעיניי מאוד חשוב להגיד.
והבית של המחבל שרצח את הדיאל, הם נמצאים בשכם, נכון?
כן, זה ליד, זה אקרבה, שזה כפר בהחלט עוין לישראל, הם משפחתו משם.
אז אתם שוקלים כרגע לפנות לבגץ?
זה שוב, משפחה צריכה להחליט אם היא רוצה להיכנס לתוך הדבר הזה, אבל נראה שכל הדרכים האחרות כבר מוצו במאבק הזה שאנחנו מנהלים.
הבנתי. טוב, נקווה שהמאבק שלכם אכן יצליח. את אגב טוענת שהעובדה שהוא לוקה בנפשו, גם אם היה זה נכון, זה לא אמור למנוע את הרס הבית כעונש הרתעתי, נכון?
שוב, כשמנדלבליט אמר, ענה למשפט, ענה במכתבו לשאלה שלנו, הוא אמר, בגלל שאדם לוקה בנפשו, השיקול דעת שלו בעייתי, ואי אפשר בעצם להרתיע אותו, ולכן לא יכול לחול עליו עונש הריסת הבית. אבל ההיגיון פה הוא לוקה בחסר, כי הרתעה מדברת על הרתעת המפגע הבא. ושיתכבדו, תתכבד החברה הפלסטינית ותשמור יותר טוב על פגועי הנפש שלה ועל החלשים שבה, ושתהפוך את האטמוספירה שלהם לאטמוספירה לא רצחנית, ולא תנצל אותם ותצלח כן. לפגע בנו את החלשים.
כל מקרה אתם טוענים שהוא לא לוקה בנפשו לפי הרקע.
לא, אני לא יודעת להגיד לך, אני לא יכולה לקבוע. אני לא יכולה לקבוע, אבל עוד משהו שצריך להגיד בתוך הסיפור הזה, שצריך מאוד מאוד להיזהר מלקחת אקסיומות שאנחנו מכירים מהעולם הפלילי, ולהכיל אותם על עולם הטרור. טרור זה מלחמה אחרת, זה לא פשע. הכלים שאנחנו מדברים בהם הרבה פעמים יותר מדי פעמים לקוחים מהעולם הפלילי. טרור זה מלחמה, זה אויבים שצריך להכריע בצורה אחרת מאיך שמתייחסים בדין הפלילי לדברים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. בתל קולמן, עיתונאית במקור ראשון לגיסתו של עדיאל קולמן, שנרצח בפיגוע לפני 9 חודשים בירושלים. אנחנו מודים לך על הדברים. תודה רבה לך.
תודה לכם,
איתו. תודה. קראנו על החזרה לעמונה בעקבות גל הפיגועים האחרון. ראשי המועצות שם עלו למקום ורכשו 2 בתים, וכבר בשבת היו שם אנשים. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם אחת מהם, המוכרת לנו מהמאבק בעמונה, תמר נזרי. שלום לך, צהריים טובים.
שלום בני, צהריים טובים.
אז אתם כבר אומנם הגעתם ליישוב החדש, נכון? לעמיחי.
נכון, אנחנו
בעמיחי. אתם בעמיחי, אבל על המשפחה שלכם שהייתם בשבת בעמונה, רצינו ככה
כן,
לשמוע על העניין
המשפחה.
הזה. על התחושות, על כל מה שקורה שם גם כעת, מה שאת יודעת לפחות.
זה באמת היה מאוד מרגש, במיוחד לאור האירועים הקשים האחרונים. זה היה הפתעה גם בשבילנו התושבים, הכל נשמר ככה בשקט גמור, אבל הופתענו לגלות בעצם בשישי בבוקר ששני קרוונים עומדים, שני מבנים עומדים בעמונה, והולכים לעשות שם שבת, והולכת להיות שם בעצם התיישבות קבועה בעזרת השם מעתה ואילך, והתחושה הייתה ממש כמו של סוג של תחיית המתים כזאתי. מקום שהיה מת ושומם במשך שנתיים, חוזרים אליו אנשים, חוזרים אליו חיים, זה שמחה מאוד 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 גדולה.
ובאמת להבנתך זה משהו שהולך להיות קבוע, או שזה סוג של אולי פרובוקציה או משהו כזה?
תשמע, גם אם אנחנו עכשיו בעמיחי, באמת מפסח שנה שעברה אנחנו בעמיחי, ואנחנו מתכוונים פה להקים את הבית החדש שלנו, הלב שלנו עוד בעמונה, ואנחנו מעולם לא חדלנו מלהתגעגע ולחזור לאותו מקום מוכר ואהוב ולבנות אותו מחדש. זה החזון שלנו, כמו ליישב את כל חלקי ארץ ישראל, והכוונה היא שמעתה ואילך תהיה שם נוכחות קבועה, בעצם ליצור שם איזושהי חווה חקלאית, כרגע לא יישוב, אבל כשיתאפשר בעזרת השם לבנות את עמונה מחדש, אבל חווה חקלאית ונוכחות קבועה של גם אנשי המונה ונוער וכל מי שרוצה ומוכן לבוא ולעזוב להיות חלק מחזון שהוא צומח.
זה לא קצת יוצר בעיבול רגשי קצת?
תשמע, אנחנו כולנו אנשים מבוגרים, ואנחנו ככה גם מנחים את הילדים שלנו. אין עכשיו התיימרות ללכת ולבנות בהמונה, זה לא משהו שהוא כרגע ריאלי לפחות. אני מאמינה שזה יוכל להיות בשנים הקרובות. כרגע אנחנו בונים פה את הבתים בים חי, אבל להפריח מה שאפשר, לשמור על המונה, להחזיר לשם חיים במה שאפשר, זה כרגע מה שמתאפשר לנו, ואנחנו עושים את זה באמת התרוממות רוח ושמחה עצומה. זה בשבילנו לחזור לחיות.
אז ספרי לנו באמת איך היה שם בשבת, מה עשיתם, איך היה?
קודם כל זה היה מדהים שבעלי, יוידע, המאסטר שף, הוא זה שהציע את הרעיון שנהיה בשבת, והוא האמון על הבישולים, הוא לא הספיק לבשל. ולמרות זאת, הוא בישל מה שיכול, ולקחנו את הכל, ואיכשהו ממש לא מאורגנים, אפילו לא דאגנו לחימום, היינו שם בשבת, אנחנו והילדים, והבת שלי נשואה והתינוק שלהם, יחד עם עוד 40 בני נוער, 40-50 בני נוער ועוד שתי משפחות, הייתה שבת שמחה. הבת הקטנה שלי אמרה, אמא, זה מזכיר לי את התפילות, בערב שבת, התפילות שלפני הפינוי, שככה הרבה בני נוער והיה התרוממות רוח, בעלי עלה לתורה, שרנו ושבו בנים, זרקנו סוכריות, היה מדהים. ולאורך כל השבת, תושבי עופרה לא הפסיקו לעלות, לשלוח עוגות, לבוא ולהתרגש יחד איתנו.
מתעשיתם, היה לכם ציוד, שולחן שבת, איפה לשבת?
היה מאוד מאוד מינימלי, המבנים שם זה מבנים הרוסים, זה היה המעון בעצם שהיה לפני הגירוש, שעבר גירוש, שפורק, שחזר, זה תנאים לא תנאים, אתה תבוא לשם, אתה לא תבין איך היינו שם שבת.
אבל ראיתי שם בתמונה איזה קרוון חדש כזה, לא משהו שראשי המועצה יוסי דגן וחבר הכנסת הצטלמו.
יש קרוון אחד שהוא מחולק לשני מגורונים שזה נורמלי. המבנה שבו אכלנו והתפללנו זה מבנה של מעון שהוא די פרוץ והרוס, נצטרך שם לשפץ אותו די רציני. אבל אתה יודע שהלב בוער אז זה מחמם גם את כל השאר.
את אומרת מה שאת יודעת כרגע יש שם נוכחות קבועה, חווה חקלאית, משהו כזה?
כרגע אני יודעת שיש לי שם שני בנים ובת שנמצאים שם. ואנחנו יחד עם עוד בני נוער, יש שם בנים, יש שם בנות. ויש שם נוכחות קבועה של אנשי המונה, ממש אנחנו עושים משמרות, מי מגיע לבוקר, צהריים, ערב, לילה, שבתות, ואנחנו ממש גם מזמינים את כולם לבוא ולהיות חלק מהחזרה לתחייה של המקום המקסים הזה.
ובעמיחי, איך אתם מתפתחים שם, ביישוב הקבע שלכם?
בעמיחי אנחנו הולכים פה לקראת הסדרת הבנייה. אנשים כבר מתחילים לתכנן את הבתים שלהם, עושים צעדים בדרך לבנייה, עוד אין בנייה, אבל אנחנו מקווים שזה ממש יהיה בחודשים הקרובים, ושבשנה הקרובה נוכל להתחיל ולראות פה ממש בתים בנויים, ולהחזיר את הפרווילות הזמניות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, להתחיל לגנן פה ולראות יישוב חי וצומח.
ומה איתך? שמענו שאת עושה הוצאות ככה ברחבי הארץ על זוגיות.
כן, תשמע, בסוף הלב שלנו נמצא בתוך המשפחה, ואת המשפחה צריך לחזק, והכל מתחיל בין ההורים, ומה שקורה בין האיש והאישה, ומה שקורה שם משפיע ונותן כוחות בכל הבית, אז מה שאפשר, אנחנו מנסים לחזק.
תני לנו איזה טיפ לסיום משהו מההרצאות שלך.
או, התקלת אותי עכשיו.
טוב, לא נתקיל אותך ככה. אם לא בא לך, את לא חייבת.
בסדר, יש לי משהו. בסדר. אתה יודע, לפעמים אנחנו מקבלים דברים כמובן מאליהם, כאילו זה ברור שאני נשואה, ברור שיש לי את בעלי ויש לו את התפקידים שלו ולי יש את התפקידים שלי, אבל אם הדברים הם ככה כאילו ברורים ופשוטים ומובנים, אז הרבה פעמים הזוגיות הופכת להיות כמו שותפות, פשוט שותפות של עסק. אתה מביא, אני מוציאה, אתה לוקח לחוג, אתה מפרנס, אני עם הילדים, הפוך, וזה הופך להיות משהו קצת טכני ורשמי, והנשמה עלולה לצאת מזה. זה נורא נורא חשוב, אם אנחנו מדברים על גם להפריח יישוב ואדמה, אז גם להפריח זוגיות, זה משהו שצריך להתמיד בו ולשים לב אליו. זה לא קורה מאליו. וברוך השם, כשיש ברכה בין האיש והאישה, אז הברכה הזאת היא הלב של הבית והברכה של הבית.
יפה, אז גם יצאנו עם איזה טיפ לזוגיות. אז נודה לך על הדברים, תמר נזרי, תודה רבה לך, תודה.
תודה, בני, בשורות טובות לכולם.
תודה.